ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף סמך. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. היום השיעור מתחיל מהמשנה, כמעט באמצע העמוד, 18 שורות מלמעלה. אומר המשנה, השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או אפר, חייב, שנאמר, כי תצא אש ומצא קוצים, ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה. אמר רבה, למה לי דכתב רחמנה קוצים, גדיש, קמה ושדה? למה יש צורך לכל הפירוט הזה? צריכי, הגמרא אומרת שכן, יש צורך, ובשוליים, בשורות הבאות תראו שימוש בפס מפותל ומעוינים. והכותרת בשוליים, נושא, סלש מבנה, שם כתבנו בנזקי אש. למה התורה מפרטת קוצים, גדיש, קמה, שדה? כל אחד מהדוגמאות אלו מובלטות על ידי המעוין. אז הגמרא ממשיכה. דאי כתב רחמנא קוצים, אם התורה הייתה כותבת שחייב השריפת קוצים, הווה אמינא קוצים הוא דחייב רחמנא, דחייב רחמנא, משום דשכיח אש גביהו ושכיח דפשה, ולכן התורה מטילה אחריות על בעל האש לגבי קוצים. אומר רש"י, דשכיח אש גביהו, אין בני אדם מזדהרים בהן, ולכך עומדים, הלכך איקה למימר, זה פשע. ממשיך הגמרא, אבל גדיש דלא שכיח אש גביהו ולא שכיח דפשע, אימה לא, שאין חיוב תשלום על נזק שנגרם לגדיש. ורש"י מוסיף פה, דאיקה למימר אנוס היה. ממשיך הגמרא, והיא כתב רחמנה גדיש, אבי אמין לגדיש חייב רחמנה, משום דהפסד מרובה הוא. אבל קוצים, דהפסד מועט, אימה לא, אולי על כזה דבר, אין חיוב תשלומים. לכן התורה כותבת שבכל זאת, כן. כמה, למה לי? מה אנחנו אמורים ללמוד מכך שכמה זה תבועה שגדלה והיא נקראת כמה? תשובה, מה כמה בגלוי? כמו שכמה התבועה שבלית, התבועה שגדלים הם גלויים, אף כל בגלוי. רק מה שגלוי חייב בעל האש על נזקיו. וזה אומר שתמון, מה שתמון, מה שמחוסה, בעל האש יהיה פטור על נזקיו. ולרבי יהודה דמחייב הנזקי תמון ואש כמה למה לי, אז לפי רבי יהודה מה כמה בא ללמד, הרי לפיו לא רק דבר גלוי, גם דבר תמון יהיה חייב. תשובה, אז לפי רבי יהודה כמה אומר לנו לרבות כל בעלי קומה, כלומר בעלי חיים, אילנות. ורבנן, לרבות כל בעלי קומה מנהלו, מניין להם, הרי הם דרשו מכמה למעיט תבון. תשובה, נפקה להו מאור הקמה. בתורה כתוב אור, אז התוספת הזאת מלמד לרבות כל בעלי קומה. ורבי יהודה, אור, מבעי עלי לחלק, שלא לחשוב שאין חיוב אש, אלא אם כן האש שואף את כל מה שמפורט, אלא לא כן, לחלק על נזק של כל אחד בנפרד גם כן, התורה מחייבת פיצוי. ורבנן לחלק מנה להו, נפקלו מאור השדה. כך כתוב בפסוק, אז יש עוד מקור לחילוק. ורבי יהודה, אז הרי לחלק הוא כבר למד מאו הקמה, אז מה הוא אומר לגבי או השדה? תשובה, איידי דכתב בחמנה, או הקמה כתב או השדה. כלומר, אין חידוש דין שנלמד מאו השדה, רק בגלל שהתורה כבר כתבה או הקמה, אז לגבי שדה היא כותבת גם כן או השדה. שדה, למה לי? בתור דוגמה, למה צריכים את הדוגמה הזאת בקשר לאש? תשובה, לעטויה לחקה נירו וסכסכה אבניו. לרבות אש שמזיק גם נירו, זה שדה חרושה שעוד לא נזרע, ואש שפוגע בשדה כזה, יש לפצות על את בעל השדה, וגם סכסכה אבניו. אש שפגע באבנים, חייבים לפצות על כך. שאלה, ולכתוב רחמן השדה ולא באי הנח, למה לא היה מספיק לתורה לכתוב שדה ולא ובכך אין צורך לשאר הדוגמאות? הגמונה, אני צריך בכל זאת שאר הדוגמאות. צריכה, דהי כתב רחמן השדה, הווה מינה מה שבשדה אין, מידי אחינה לא. אומר רשי, הווה אמינא מה שבשדה, תבואה. כמה קרא שעל זה צריכים לפצות עם ניזוק, ולא קרקע ממש. אבל אם קרקע עצמה נשרפה, ניזוק, לא. להכי כתב כמה בהדיה. לכן התורה כותבת שעל נזקי תבואה חייבים לפצות. דהשת יתרה בשדה לגופה של קרקע. עכשיו פנוי המילה שדה לרבות גם על גופה של קרקע שניזוקה. אז אני קורא עוד פעם, דהי כתב רחמן השדה, הווינו מינה מה שבשדה אין, דהיינו התבואה שהיא בתוך השדה, מידי אחינה שדה עצמה לא, כמה שמלן, המילה שדה מלמדת שהשדה עצמה גם כן עליו חייבים. אבל כפי שרשי הסביר, זה בגלל שכתוב מפורש כמה שמתייחסת לתבואה, שמה שאמרנו מקודם, מה שבשדה, אז נשאר שדה כדי שנלמד שגם גוף השדה ש נכרח חייבים לשלם עליו. אמר רבי שמואל בן נחמני אמר יונתן, אין פונו באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחילת הפורענות מתחילת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר כי תצא אש ומצא קוצים. אי מתי אש יוצא? בזמן שקוצים הרשעים מצויים לה, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר ונאכל גדיש. ואכל גדיש לא אמר, אלא ונאכל גדיש. מה המשמעות? שנאכל גדיש כבר. הגדיש בשונה מקוצים, הגדיש מסמל הצדיקים. תני רב יוסף, מהי דכתיב ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? פסוק שנמצא בקשר לקורבן פסח שהקריבו במצרים, נקרא לזה ליל מכת בכורות. אז מה אנחנו לומדים מהפסוק הזה, שאיש לא יצא מפתח ביתו עד בוקר? כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. למרות שאנחנו מדברים על כלל ישראל, שהם, נגיד בענייננו, נחשבים כצדיקים, בכל זאת הוזרו שלא יצאו מפתח ביתם בזמן מכת בכורות, כי אז המשחית עבר במצרים, היכה כל בכור, ו אם הישראלים היו יוצאים החוצה, הם היו מסתכנים גם כן. וכשאנחנו אומרים כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים ורשעים, ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, שנאמר, והכרעתי ממך צדיק ורשע. קודם מוזכר צדיק ואחר כך רשע. בכי רב יוסף. רב יוסף בשומעו מה שאמרנו עכשיו, הוא היה בוכה ואומר, כודי עין נמי לעין דומין. רשי כותב, כלומר להבל חשובים הצדיקים שקודמים לפוענות. ממשיך הגמרא, המעלה הבאי, מה שצדיקים קודמים לפוענות טיבותה הוא לגביו, זה דווקא לטובתם. אומר רשי, טיבותה הוא שלא יהיו ברעה העתידה לבוא, וזה מה שהגמרא מוכיחה. תכתיב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אמר רב יהודה אמר רב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. שאדם בדרך שידאג להיכנס למקום לינה לפני רדת חשיכה, בעוד החמה זורחת, זה הכוונה בכי טוב. הוא בבוקר שהוא רוצה להמשיך בדרכו, שימתין עד אור בוקר, שנאמר לגבי מכת בכורות, הפסוק שהזכרנו מקודם, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. נלמד יחד רשי בראש העמוד בכי טוב, בעוד חמה זורחת ילין במלון, ולא ימתין עד שתחשך ולבוקר, לא ישכים לצאת עד שיעיר, כי טוב לשנם עליה, האור כי טוב, כלומר טוב הוא לצאת בו ולהיכנס בו באור, מפני המזיקים והליסטים שהם מסתובבים בחושך. תנו רבנן, כעת סימון חדש, צורת בית, ובמבנה שהוספנו בשוליים כך כתבנו, דבר בעיר, זה הביטוי שהובלט בצורה הזאת, כנס רגליך, רעב בעיר, פזר רגליך, כאילו לגלות. תנו רבנן, דבר בעיר, אומר הגמרא, כנס רגליך, תיכנס פנימה, שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ואומר עוד פסוק, לך מי בא לחדריך וסגור דלתך, דלתך בעדיך, ואומר מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. שלושה פסוקים שהם לכאורה באים ללמד על כך שאם יש דבר בעיר, אז יש להיכנס. מה הצורך לשלושת הפסוקים? מי ואומר, וכי תימה הני מילי בלליה, אבל ביממה לא. אם היה לי רק פסוק הראשון שהוזכר בו עד בוקר, במשמע בבוקר אפשר להיות בחוץ, לכן יש, וכן בא הפסוק תשמע, לך עמי בא בחדריך סגור דלתך, שאומר שלא רק בלילה יש להישאר בפנים אלא גם ביום. וחיתם הנימי לי איך הדלקה אימה מגווי, אבל איך הדעיקה אימה מגווי, אם מה שנאמר עד כה זה רק אם אין ש, ש, שיש להישאר בפנים, רק אם אין פחד מבפנים, אבל אם יש פחד מבפנים, כי נפיק עדיף אולי לצאת. יעטיב ביני אינשי בצבתא ביאמה תפי מלי, שישב בצבתא עם אנשים אחרים, אולי זה יותר טוב. תשמע בא הפסוק השלישי, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, ויש לדרוש אף אגב מחדרים אימה, מחוץ תשקל חרב. רשי בשורה רביעית, אימה, אימת מוות של מלאך, ולא בגלוי כל כך. אז בסיכומו של דבר, אם יש דבר בעיר, יש להישאר בפנים בכל שעות היום, וגם לא לחשוב שיש איזושהי עדיפות להיות בחוץ, גם אם מדובר במצב של אימה מבפנים. יש לסבול את הפחד מבפנים ולא להיות בחוץ מפני הדבר. רבה בעידן ריתחה, עידן ריתחה בזמן דבר, הבשכר קווי היה סותם קווי, קווי אימה, חלונות. תכתיב כי עלה מוות בחלוננו. תנו רבנן, רעב בעיר, פזר רגליך. תגלה, זה לשון גלות, שנאמר, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם. ואומר, אם אמרנו נבוא העיר ורב בעיר ומתנו שם. הפסוק הזה מדובר במעשה עם ארבע מצורעים שהיה להם או אפשרות להיות מחוץ לעיר או ללכת למחנה האויב. מי ואומר, וכי תימה אני מילי, מתי אומרים פזר רגלך, היכה דלקה ספק נפשות, במקום שתגלה לשם. אבל היכה דעיקה ספק נפשות, לא. אז העונה הגמרא על כך, לכן מובא הפסוק הנוסף, תשמע, זה המשך פסוק ד' שצוטט לפני שלוש שורות, תשמע, לכו ונפלא אל מחנה ארם, אם יחיונו, נחיה. מכאן רואים שבמצב של רעב יש לגלות, גם אם הגלות יהיה עד למקום שיש בו ספק נפשות. תנו רבנן, פה יש הבלטה של שני ביטויים, דבר בעיר ובהמשך שלום בעיר. הבלטנו במעוינים. תנו רבנן, דבר בעיר, אל יהלך אדם באמצע הדרך, בני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. וכיוון דאיבנה לרשותה, מאחר שניתן רשות למלאך המוות, מסקי להדיה, הוא הולך באופן גלוי, באופן ישר באמצע הדרך. שלום בעיר, אל ילך בצידי דרכים, וכי מדלת לרשותה, מחבי חבויי, הוא מנסה לחבות, להתחבות, ומסקי והולך שם במקום חבוי, דהיינו בצידי הדרכים. לכן לא כדאי ללכת בצידי הדרכים בזמן שלום. תנו רבנן, דבר בעיר, אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת, שמלאך המוות מפקיד שם כליו. והנימי להיך דלא קרו בי דרדקי ולא מצלו בי עשרה. העזרה שלא להיכנס יחיד לבית כנסת, בית כנסת שלא לומדים שם ילדים ולא מתפללים שם במניין. אבל אם לומדים שם ילדים, מתפללים שם במניין, אז אין את החשש הזה. תנו רבנן, כלבים בוכים, מלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, אליהו הנביא בא לעיר. ואני מילי, מתי אפשר לומר שכלבים משחקים, סימן של אליהו בא לעיר, דלת באו נקבה. אבל אם יש כלב נקבה, אז השחוק של הכלבים הוא בגללה ולא בגלל אליהו הנביא. יוטיב רבמי רבאסי קמי דרבי יצחק נפחה. ואנחנו נראה תקף רבאמי ורבאסי הם פונים לרבי יצחק נפחה. מור עמלי למה מור שמייתת אחד יש לנו רב עמי ובאסי, אחד מהם פנה לרב יצחק וביקש שהוא יגיד שיעור בהלכה. ומור מלא למה מור אגדת, פתח למה אגדת, רב יצחק התחיל להרצות ללמד שיעור באגדה ולא שווק מור, והשני לא נתן לו להמשיך. פתח למימה שמייטת, אז רב יצחק התחיל להגיד שיעור הלכה, ולא שוויק מור, השני שרצה אגדת לא נתן לו להמשיך. אמר להם רב יצחק, אחרי שהוא רואה שהוא נעצר, הוא תקוע, הם שואל לכם משל. רב יצחק אומר להם משל, למה דבר דומה? מה שאני עובר עכשיו בנוכחותכם, למה זה דומה? לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה צעירה ואחת זקנה. ילדה מלקטת לו לבנות, שרות לבנות שהן סימן לזקנה, אז הילדה רוצה להרגיש שבעלה הוא צעיר, אז היא מורידה את השרות הלבנות. זקנה ההפך, מלקטת לו שחורות. נמצא אותו גבר, נמצא קרח מכאן ומכאן. הוא ממשיך, אמר להן, רבי יצחק ממשיך ואומר, אי אחי, אם זה המצב, אי מלכו מילתא דשוויה לתרוויחו. אני אגיד משהו ששווה לשניכם, גם הלכה וגם אגדה. הפסוק אומר, ורק נציין לפני כן, שהוספנו פה א', הגלנו עוד א', ובעוד כמה שורות, תראו, באמצע השורה המילה שמייטתה, ב'. אז הנה, הוא מתחיל עם אגדה, ובתוך כדי גם כן ישלב הלכה. הפסוק אומר, כי תצא אש ומצא קוצים. תצא מעצמה. אנחנו נסכם ברשי, כי תצא מעצמה, אנחנו גרמנו לו, לאש לצאת. שקלקלנו, שאנחנו חטאנו, והבטיח הקדוש ברוך הוא לשלם כאילו הוא הבעירה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבעירה שהבערתי. וכפי שרשי הסביר, כי תצא משמע ש... לא הקדוש ברוך הוא יזם את האש, אלא החטאים שלנו גרמו התבערה. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו לתקן. וכאן הגמרא ממשיכה. אני הצאתי אש בציון, שנאמר, ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה. ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. שמייטתה, פתח הכתוב בנזקי ממונו. רש"י אומר, פתח הכתוב בנזקי שהזיק ממונו, דכתיב כי תצא, כי תצא אש, משמע, מעצמה, שהדליק בתוך שלו, והלכה ודלקה בתוך של חברו. זה נקרא נזקי ממונו. אש הוא ממונו של אדם. וסיים בנזקי גופו. כי הפסוק ממשיך ואומר, המבעיר את הבעירה. מה זה מבעיר? שהבן אדם עצמו הבעיר. לא אש שדלק מעצמו, אלא הוא הבעיר. אז לומר לך, ליישב את ה... פסוק הזה, אנחנו לומדים אישו משום חיציו, שאש שמזיק זה משום חיציו, זה מושג שלמדנו מוקדם במסכת, הכוונה אדם המזיק. הנפקא מינה בין הגדרות, כי יש הגדרה אחרת, שאישו משום ממונו, ממון המזיק מול אדם המזיק. כשמדובר בהגדרה, הגדרת אש כאדם המזיק, זה אומר שבנוסף לתשלום נזק, יש לשלם ארבע תשלומים נוספים. בנוסף לנזק, יש צער, שבט, ליפוי ובושת. הפסוק אומר, ויתווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער. ובהמשך כתוב, ואנחנו הוספנו בשוליים המשך, נקרא ביחד, ויסעו ויביאו אל דוד, ולא עבר לשתותם, ויסך אותם לשם. הפסוק הזה שקראנו עכשיו, יש בו משום משל. מה שכתוב פה, שויתווה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם, דוד המלך ביקש לדעת הלכה מסוימת. אנחנו יודעים ממקורות אחרים שהתורה נמשלה למים. אין מים אלא תורה. אז דוד המלך ביקש איזושהי הלכה. מוזכר פה שהוא ביקש מים מבור בית לחם אשר בשער. השער גם כן הוא מקום מושב בית דין, זקני העיר. כך אומר רשי, אשר בשער, סנהדרין, זקני השער. בשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, אתם רואים משולש, ואנחנו נראה בגמרא כמה משולשים, שלושה בסך הכל, דעות לאיזו פסק הלכה היה זקוק דוד המלך בשעת מלחמה. אחד, תמון ואש. שתיים, מציל עצמו בממון חברו. שלוש, גזל על מנת לשלם. הבלטנו עם פס כפול את הביטוי כמי בי אלי, דהיינו זה מה שהוא שאל. עכשיו הגמרא, מי כמי בי אלי? איזו שאלה הייתה לדוד? כפי שאמרנו, הפסוק הזה מתאר דוד במצב מלחמתי שהיה זקוק לאיזושהי הלכה. איזו? אמר רבה, אמר רב נחמן, תמון באש כמה בא אליי. אי קרב יהודה שמחייב תשלום, אי קרב ענן שפותרים. ופשטולי, מי דפשטולי? וענו לו, איך שענו לו. הגמרא לא מפרטת, העיקר הוא פה רק איזו הלכה הוא ביקש לדעת. הגמרא תרחיב על כל אחד מהדוגמאות האלו בהמשך. רב הונה, מספר 2, אמר, גדישים דסורים דישראל הוו, היו ערימות של סורים שהם שייכים לבעלות יהודית, דהבו מתמרי פלישתים בהו, והאויבים היו מתחבים בתוך אותם ערימות. וכמי בי אלי, ולפי רב הונה השאלה שדוד המלך רצה לדעת, מה הוא להציל עצמו בממון חברו? על ידי שריפת הקדישים היו מחסלים את הפלישתים, את האויבים, אז היו מצילים את עצמם, אבל כדי להציל את עצמם היו צריכים לשרוף ממון חברו. האם כזה דבר מותר? תוספות השני מהסוף, מהו להציל עצמו בממון חברו? אם באי אלי, השאלה הייתה, היא חייב לשלם כשהציל עצמו מפני פיקוח נפש. אז השאלה הוא בקשר לתשלום. אין שאלה אם מותר להציל את עצמו בממון חברו, הרי מדובר פה בסכנת נפשות. אבל השאלה היא, האם בנסיבות כאלו יש חיוב פיצוי לשלם על כך לבעל כאן בעל התבועה. נלמד גם רשי מקודם, תמון באש כמי בא אלי, זה לפי רבה, רב אמר רב נחמן, מעשה בא לפניו במחנה, באותו מחנה במסגרת המלחמה, ששרפו אנשיו גדיש של ישראל, ונצרח לשאול הלכה אם חייבים לשלם כלים התמונים בתוכו כרב יהודה או פטורים כרבנן. דיברנו על מהו להציל עצמו בממון חברו. הממשיך הגמרא, שאל חולי, אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל אתה מלך אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. אני מבין מפירוש התוספות שלמדנו מקודם, מה שכתוב פה אסור להציל עצמו כמו חברו, הכוונה אסור להציל בחינם, אלא צריכים לשלם על כך. ייתכן שיש מפרשים אחרים המתייחסים לזה, אבל לעת עתה כך נראה לי בהיעדר איזושהי אמירה מטעם רש"י או התוספות. ורבנן, אגב, במה שכתוב פה מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו, אומר לנו שמלך הוא עליו דין אחר, שהוא חופשי יכול במקרה הזה לשרוף את הקדישים, לחסל את האויבים, ואין מוכין בידו, אין עליו חיוב תשלום. כך משתמע ממה שראינו מקודם. ורבנן ויתמה רבא בר מרי אמרו, גדישים דסורים דישראל הבו, וגדישים דעדשים דפלישתים הבו. וכמובן הוא, מהו ליטול גדישים של סורים דישראל ויתן לפני בהמתו? ככה אנחנו יודעים שיש צורך להכיל את הסוסים במסגרת המלחמה, והאם ניתן לקחת את הגדישים של סורים, שזה מאכל בהמה שהיו של ישראלים, על מנת לשלם גדישים של עדשים דפלישתים, והם יקבלו תשלום. אז בעצם יש כאן גזל של הסורים הישראלים, אבל הוא גזל על מנת לשלם מאותם גדישים של עדשים של הפלישתים. שלחו לי, אז אחרי שדוד ביקש, שלחו לו תשובה, חבול ישיב רשע גזלה ישלם, אף על פי שגזלה משלם רשע הוא. אבל אתה מלך אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. בשלמה למנדי אמר הדעה השלישית לאחלופי, שלקחת סורים ישראלים ולשלם בעדשים פלישתים, היינו דכתיב חד קרא בשמואל ב' כתוב, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, וכתיב חד קרא בדברי הימים לגבי אותו מאורע, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. אז פסוק אחד עדשים, פסוק אחד שעורים, זה מסתדר לנו לפי מה שההסבר השלישי של הרבנן בקשר למעשה עם דוד המלך. כי לפי הדעה השלישית זה בדיוק העניין, שהוא עשו לקחת סורים של ישראל לשלם עם עדשים של פלישתים. אלא למען יאמר למיקלי מי היבאי אלוהו להני דרי קראי, לפי הגישה השנייה שהיה העניין לשרוף הגדישים שבו נכבאו הפלישתים, אז מה פשר שני הפסוקים שהזכרנו? אמר לך תשובה, דהבו נמי גדישים דעדשים בישראל דהבו פלישתים. היו ערימות של סורים שהחביאו שם הפלישתים, והיו גדישים של עדשים גם כן שהם החביאו שם. בשלמה למד אמר למקלי לשרוף היינו דכתיב, ויתייצב בתוך החלקה, ויצילה. כלומר, ויצילה שלא יסופוה. אלא למנדמה לחלופי, מי ויצילה, או מי ויצילה, תשובה, זה לא שבק, והוא לחלופי, שלא לא נתן להם לעשות את החלופה הזאת. אומר תוספות, לא שביק והוא לחלופי, בתרווי הוא, בתרווי הכוונה בספר שמועים ובספר דברי הימים, כתוב ויצילה. של סורים, מה הצלה לגבי הסורים? שלא נטלוה על מנת לשלם עדשים. ושל עדשים שלא לקוה ממי שזכה בה. חוזרים לגמרא. בשלמה אני טלתי, הדעות המספר שתיים ושלוש, היינו דכתיב דרי קרא, הסברנו למה יש שני פסוקים, אחד בסורים, אחד בעדשים. אנחנו ממשיכים לדף סמך הלאה. אלא למען דאמר, תמון באש כמה באי אלי, מהי באי אלי קרא? לפי ההסבר מספר אחד, שדוד המלך רצה לדעת האם פוסקים כרב יהודה או כרבנן בעניין תמון באש, מה הצורך לפסוקים. אמר לך, תמון וחדה מענך כמבאי אלי. על אמת, בנוסף לשאלה של תמון, גם אחד מהאופציות הנוספות, או שתיים או שלוש, גם היה שאלה אצל דוד, ולפי ההסברים האלו, שתיים, שלוש, הצדקנו את הצורך לשני הפסוקים. בשלמה מדרמה הני טלתי, היינו דכתיב, ולא עבר דוד לשתותם, אמר, כיוון דאיקה איסורה, לא ניחה לי. לפי ההסבר שתיים, העניין הוא, האם ניתן להציל עצמו בממון חברו, כמובן הצורך לשלם על כך. דוד אמר, הפסוק שאומר ולא עבר דוד לשתותם, אומר לנו שהוא לא רצה להיכנס לזה, הוא לא רצה לשרוף לשרוף ממון חברו כדי להציל את עצמו. אלא למען דאמר תמון באש כמבאי אלי, מכתי גמרא הוא דשלחו לי. שלחו כמענה לשאלה גמרא, כלומר מסורת שמקובל להם. מי לא עבה דוד לשתותם? תשובה, דלא אמרינו משמיו. ההלכה הזאת, איך שפסקו בניין תמון באש, הוא אמר את ההלכה, אבל לא אמר בשם מי שאמרו. כלומר, היו אלו שהביאו לו את התשובה, והוא לא הזכיר את שמם. אמר, דוד אומר לנו, כך מקובלני מבית דינו של שמואל רמתי. כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, בסיפור הזה זה מה שהיה. האנשים האלו הם סיכנו את עצמם כדי להגיע לאותם סנהדרין, אותם זקנים, אנשי סנהדרין, היו צריכים לסכן את עצמם לעבור קווי האויב, סיכנו את עצמם על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. הפסוק אומר, ויסך אותם לשם. הזכרנו את הפסוק מקודם, אותו פסוק בשמואל ב' פרק חב ג', בסוף פסוק ט"ז, כתוב, ויסך אותם לשם. מה אנחנו אמורים ללמוד מזה? בשלמה למד ימר הני טלתי, הסברים מספר 2 ו-3, משום דעבד לשם שמיים. מה שכותב דעבד לשם שמיים, כיוון דאיקה איסורה גבי איניש דאלמה שאינו מלך, אז ההנהגה של דוד היה להחמיר על עצמו ולא להסתמך על כך שהוא מלך, אז זה נקרא לשם, לשם שמיים. אלא למד ימר תמון באש, מי ויסך אותם לשם? אם כל שאלת דוד היה לגבי תמון באש, מה אנחנו אמורים להבין מהפסוק ויסך אותם לשם? תשובה, דאמרינו, הוא אמר את ההלכה משמע דגמרא, כלומר לא הזכיר את שמותם של אותם אנשים שהביאו לו את הפסק דין. עד כאן שיעורנו להיום.